ברוכים הבאים למועדון המתעשרים החדשים. היום פרק סולו, אנחנו נדבר על תסמונת פיטר.
אהלן, וולקם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון ה-100K, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום פונה לעצמו או לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה, תירוצים או תוצאות. יאללה, מתחילים.
מה הולך נחשות ונחשים, ברוכים הבאים לפרק החדש, ואני רוצה להציג בפניכם מקרה אמיתי שקרה ואף קורה, ואתם תגידו לי מה אתם חושבים על זה ומה אתם עושים עם זה בחיים שלכם. אז יש לנו בבלוטרו מפתח, דיבלופר, שקנינו ממנו אפליקציה לפני, מה, 3.5 שנים, משהו כזה, שקוראים לו פיטר. פיטר הוא בחור ספרדי מלא מלא בתעוזה, המפתח הכי מהיר שראיתם בחיים שלכם. הייתי איתו בניו יורק באירוע, הבן אדם פיתח לי אפליקציה מול הפנים בזמן ההפסקות בין ההרצאות, כאילו זה הרמה שלו. זה בן אדם שאתה מפתח, שאתה יושב מולו, אתה אומר לו מה אתה רוצה שיקרה, יש לי רעיון לדבר הזה שיקפוץ על המסך, ואז יעשה ככה, ואז יוביל לדבר הזה, וזה קורה תוך דקה. בסדר, זה קורה בזמן אמת, קסם מבחינתי. אנחנו רצים עם פיטר כבר 3 שנים, ופיטר נחשב למפתח ה-iOS הכי טוב של החברה. רק עלייה וקוץ בה. מה קרה? הבאנו CTO, CTO זה Chief of Technology, בסדר? זה הסמכות העליונה מבחינת טכנולוגיה בחברה. הוא אחראי לנהל את אנשי הטכנולוגיה, אחראי להביא את החדשים, אחראי לבנות את הצוותים, אחראי לוודא שהתשתיות טובות, שאנחנו באמת רצים על ארכיטקטורה טובה, וכל מיני מילים אחרות שחלקכם מבינים וחלקכם לא, אבל זה לא משנה, הוא אחראי על כל השיט הזה. בסדר. הוא מתחיל לקלוט את פיטר, והוא שם אותו על הכוונת. עכשיו, ה-CTO הוא קורא לו סרגי, כמו שאתם יכולים לנחש, הוא לא בדיוק ספרדי, אלא רוסי, בלי יד. מה זה הדבר הזה? אז הוא כל הזמן נגד פיטר, נגד פיטר, נגד פיטר, נגד פיטר, והוא רוצה יותר עבודה מסודרת, יותר עבודה עמוקה, יותר קוד יציב, וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו אומרים לעצמם בראש, בוא נה, כאילו פיטר זה אחד המפתחים הכי טובים שאנחנו ראינו בחיים שלנו, הוא כל כך מהיר, מה זה הדבר הזה? הוא כאילו יש בעיה, כל מיני יש בעיה, בסדר? ובטח במוצר טכנולוגי, הוא פותר את זה תוך שעה וחצי, כאילו בוואטסאפ, כאילו, what the fuck, כאילו. והדבר הזה נמשך ונמשך 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 ונמשך, עד שאנחנו לוחצים על סרגי ואומרים לו, סרגי, די, תפסיק, אנחנו צריכים פה קלצ'ר שזזים בחברה מהר, לא רק לאט. מה זה הדבר הזה? אם נלך לפי הקלצ'ר שלך, מה שיקרה זה שאנחנו נזוז ממש ממש לאט, ובסדר שהכל יהיה מתוכנן, אבל איפה עכשיו התיקונים המהירים? איפה עכשיו הבן אדם שיש לנו רעיון שיכול להטמיע את זה עכשיו, כי אנחנו מתרגשים מהרעיון, וכל הזמן לחבות התרגשות מרעיונות, זה מה שחברות גדולות עושות, לא בלוטרון, נכון? ואז העובדים שלהם מתים בעודם בחיים, לא טוב. סרגי בחר לזרום אותנו, CTO שלנו בוחר לזרום אותנו, ונותן לפיטר לעשות את הקוד, לכתוב מחדש את הקוד של אחת האפליקציות הגדולות שלנו. קוד ברמת מורכבות, נקרא לזה בינונית, זה אפליקציה דייטינג, אז החלק המורכב בקוד זה יותר האלגוריתמים שמחברים בין האנשים וכולי, אבל הלוגיקה הבסיסית של האפליקציה, הוא אוהב את ההיא, היא אוהב את ההוא, הם צריכים לראות אחד את השני, אתם יודעים איך זה עובד, לא מסובכת ממש. יופי, פיטר אומר לנו, כמה אמרו לכם, כמה סרגי אמר לכם שזה הולך לקחת? כמה צריך לקוד כזה? 3.5 חודשים? אצלי 3 שבועות. יאללה, אנחנו מתלהבים, פיטר צא לדרך, איזה יופי, וזה אמרנו, סרגי אמרנו לך. יופי, 3 שבועות עוברים ואכן הקוד מוכן. אנחנו עושים השקה לקוד הזה ומשיקים את הקוד הזה בסופש. למה ככה סומכים על פיטר? לעולם, לא משנה למי אתם סומכים או לא סומכים, אל תשיגו קוד בסופש. לא טוב בכלל. יום ראשון מגיע, התלונות מתחילות להצטבר בסלק, בכל הדיווחים האוטומטיים שמקושרים לאפסטורס, לחנויות, וזה מגיע לנו אוטומטית לסלק, והאנשי QA שלנו כזה, "What the fuck, הולך פה? שברנו את האפליקציה? לא טוב בכלל, חברות וחברים בקריית אליעזר, לא טוב בכלל." מה מתברר? הקוד של פיטר פח אשפה. למה? האפליקציה נופלת כל הזמן, יש בה מלא סתירות בלוגיקה הפנימית, לא משנה, אתה אמור לחוץ על משהו, קורה משהו אחר, זה איך שהיוזר, המשתמש הקצה, רואה את זה, וכל החברה עכשיו נכנסת לשבועיים של ניקוי החרה מעורבה של פיטר. אוקיי? מסדרים את הקוד, עושים עוד עדכון גרסה, עוד עדכון גרסה, עוד עדכון גרסה, זהו, האפליקציה עובדת כמו שצריך עוד פעם, ועכשיו הגיע הזמן להסתכל פנימה ולהבין what the fuck קרה. אז אנחנו עולים עם סרגי, ה-CTO שלנו לשיחה, ושואלים אותו, סרגי, מה עשית? מה עשית? אתה ה-CTO, כאילו, what the fuck קרה? אז אמר לי, חבר'ה, אשמתכם דביו בליאת, זה אשמתכם, אתם אמרתם לי לקחת פיטר לעבודה, פיטר חרה מפתח, זה מה שקרה? אנחנו אומרים לו, סרגי, איך יכול להיות שפיטר הוא חרה מפתח? הבן אדם, הדבר ראשון, יש לו עשרות אפליקציות שהוא פיתח, יש לו מלא ניסיון, הוא מרצה בינלאומי כאילו על פיתוח ב-iOS, הולך לכל הכנסים וזה, מקדם אותנו גם יופי אגב. איך זה יכול להיות שהוא חרם מפתח? זה לא, ייתכן. ואז סרגי אומר תשובה שמובילה אותנו לנושא של הפודקאסט הזה, והוא אומר לנו, חבר'ה, הבעיה זה לא התוכנית המקורית. התוכנית המקורית, פיטר יישם אותה טוב. הבעיה עם פיטר הייתה, שהוא לא חושב על שום דבר אחר שיכול לקרות חוץ מהתוכנית המקורית. כלומר, אם היוזר צריך לחוץ על כפתור מסוים, והוא לא לחץ על הכפתור הזה, פיטר לא הכניס את זה לקוד, אז האפליקציה נופלת, תציג איזה אירור, הוא יתעשה סתירה בלוגיקה. אם היוזר עשה פעולה, לחץ פעמיים על משהו, מקום פעם אחת, האפליקציה תעשה משהו אחר, בלתי צפוי לחלוטין, כי פיטר פשוט לא הגדיר את המצב הזה. פיטר לא מסוגל לחשוב על שום תת תרחיש בעצמו. הוא בא אליי ומבקש ממני, אוקיי, תביא לי פירוט של כל התרחישים הקיימים. אנחנו אומרים לו, חבר'ה, פיטר, אנחנו צריכים לזוז מהר, תחשוב אתה על התרחישים האלה. הוא אמר לי, בסדר. והתוצאה הכללית היא פשוט קוד חרה שכל הזמן נופל, ועכשיו לא רוצה לכתוב מחדש, אבל בואו כבר אני אספר לכם את הסוף של הסיפור. הבחור המחליף של פיטר ששכרנו, כן כותב את זה וכן חושב בעצמו על תתרחישים שונים. אומנם הוא לא יתפוס את כולם, אבל בוודאי את הברורים בהם כן, ולכן האפליקציה תהיה הרבה יותר טובה עם קוד הרבה יותר רציף. יופי. אז אני חשבתי על ההתנהגות הזאת של פיטר, כי פיטר שוב, גם בעיני עצמו, וזה החיה לדורות פה, זה הזיה הגדולה, כאילו, מה זה הזיה הגדולה? כולנו חוטאים בזה, כאילו. הוא תופס מעצמו אחד ממפתחי ה-iOS הכי טובים בעולם. ואם אתם תראו אותו עובד, ואתם לא CTO ולא VPRND או משהו כזה, כאילו, ואין לכם ניסיון בזה, הוא יעשה לכם קסמים מול הפנים. אין דברים כאלה. אתה אומר לו, "היי, פיטר, ראיתי את ההזדמנות הזו של האפליקציה, יש לכם למחר אפליקציה מוכנה, מאושרת באפסטור." ברמה כזאת. כל מי שעובד פה עם חברת פיתוח יודעים כמה זמן זה לוקח הדברים האלה. כמה התקשורת, הפינג פונגים פה, ושם, פה יש לכם מחר אפליקציה מאושרת בחנות ברמות הזה, ברמות האלה. iOS גם זה האפסטור הכי שעושה הכי הרבה כסף בעולם, כן? אנדרואיד עושה הרבה הרבה פחות בגדול, אז בכלל יש לכם אפליקציה בחנות הכי עשירה בעולם גם, מחר בבוקר, זה הרמה, אוקיי, יופי. וזה היה, הוביל אותי לעשות איזה פריפלו, לכתוב על זה פריפלו, מה קרה פה גם מבחינת פלוטרון, מה אנחנו לא ראינו בדרך, וכשהבנתי שיש פה תסמונת עסקית חמורה מאוד, שנקרא תסמונת פיטר, שאלתי איפה אני עצמי חוטא בתסמונת הזאת. אז תסמונת פיטר, מה היא אומרת? תסמונת פיטר אומרת שאם אני עכשיו, אני משליך את זה לעסקים שלנו, שאם עכשיו אני קובע תוכנית עסקית, לעשות איזה קמפיין, לעשות איזה השקה של מוצר, לשחרר מוצר חדש, להציע איזה הצעה חדשה, להחיות הצעה אחרת, לא משנה מה, לעשות משהו שאני לא ממש רגיל אליו ועושה כל הזמן, בסדר? אני אעשה רומנטיזציה בראש של הדבר הזה, ואני אגיד, אוקיי, מה, אני רוצה להשיג מוצר חדש? אוקיי, יופי, יאללה, נשיג את המוצר החדש, ככה זה, מה צריך לעשות? דף מחירה, צריך לעשות מנוי, צריך לעשות פה, צריך לעשות שם סליקה, צריך לחבר את זה, צריך לקבוע קמפיין, צריך, ויופי, ונצא לדרך, נכון? ככה רוב האנשים פועלים, ורוב האנשים לוקים כמו פיטר, בתסמון לפיטר, והם בטוחים שהם הכי טובים בעולם, ולא מבינים למה הדברים לא הולכים. כי מה שאנחנו נגלה מהר מאוד, שככל שמה שאנחנו מנסים לעשות מורכב יותר, שמורכבות היא תוצר של זמן, שלוקח לנו אשכרה לבצע את זה, כי ככל שהזמן עובר העולם משתנה בינתיים, אנחנו אפילו שוכחים אפילו מה רצינו בהתחלה, נכון? אם מישהו, יש לנו איזה ספק שכאילו אנחנו ממש מעכב אותנו, וכאילו, טוב אחי, אמרתי לך לפתח את זה לפני שלושה חודשים, אני לא זוכר בעצמי בכלל מה רציתי אתמול בבוקר, אז אתה חושב שלושה חודשים, ומה דפק, מה אתה דפוק, כאילו, זמן מייצר מורכבות. כמות צעדים שאני צריך לבצע מייצר מורכבות. כל מיני צעדים שאנחנו ככה פוסחים עליהם בראש בשלב התוכנית, שלא עשינו מעולם או שאנחנו לא טובים בהם, אבל נסתדר כזה, כאילו אפילו המוח לא מביא את זה לקדמת המוח, אפילו אתה לא חושב על זה במוח המודע שלך. מה, אז תיקח חיבור הזה שם, נו יאללה קסם, ביי. בסדר, כל הצעדים האלה, הקטעים שאנחנו פוסחים עליהם, יצרים עוד מורכבות. עבודה מול קהל חדש מייצרת עוד מורכבות. להיכנס ולשנות משהו קיים, מייצר מורכבות. בסדר? כי ברגע ששיניתי משהו, יכול להיות ששיניתי משהו אחר ולא עשיתי לב בכלל. בסדר, יש הרבה מאוד דרכים משוכללות לייצר מורכבות שאנחנו חוטאים מהם בלי להבין בכלל. עכשיו, מה קורה? ככל שהמורכבות של הדבר הזה עולה, וזה יכול להיות מהלך שנראה על, כאילו, הפני השטח, מה זה פשוט? זה סימפל אז פאק. אבל פסחנו על יותר מדי צעדים וזמנים ואנשים אחרים שאנחנו תלויים בהם שמייצרים לנו את המורכבות הזאת, לא לקחנו בחשבון את המורכבות הזאת, ואנחנו נדפקים. למה? המוצר פתאום לא נמכר מספיק, ונמכר יותר מדי, נמכר בלי הסליקה השנייה, בתור, אם זה מנוי למשל, היוש, בגלל זה אנחנו עושים 1,000 בדיקות, בסדר? הדברים פשוט לא עובדים. איך אני יודע שהדברים לא עובדים? לא השגתי את התוצאה שאני רוצה. אמרתי, אוקיי, המוצר הזה לא יודע מה, עולה 50,000, אני הולך למכור ממנו, לא יודע מה, 20 חודש, יופי, אז אני הולך לעשות מיליון. אוקיי, כמה עשית? אתה מסתכל בחשבון בנק, אוף שיט, עשיתי 200,000. לא טוב בכלל, ניג, פספסת ב-800K את המטרה. זה פספוס רציני, בסדר? זה כאילו, עזוב, כאילו, זה... אם, בוא נגיד, אם היית צריך לדווח למישהו את המחדל הזה, זה לא היה עובר בשקט. אתה נותן תחזית לחברה שאני הולך לעשות החודש מיליון ואתה עושה 200, אתה תחטוף פצצה. אתה תהיה בכזאת חרדה לא לדווח את החרדה הזה שאתה תמצא דרך לעשות המיליון ביום האחרון, אני מבטיח לך. אבל התוצאה היא ששוב, הדבר הזה לא עובד. ולמה הדבר הזה לא עובד? כי יש את העניין הזה שפיטר לוקח בו בחסר, שהוא פשוט לא מסתכל על שום תת-תרחיש שיכול לקרות חוץ מהתרחיש שאליו הוא מכוון. ובואו נעבור על כמה תת-תרחישים שככה קשורים לעולמות של פרסונל ברנדס, ושכל מי שמנסה לעשות מהלכים אסטרטגיים, שיווקיים, פיתוח עסקי, ביזדב, מה שנקרא, וכדומה. אז למשל, אם הייתה לנו איזה תוכנית להשיק את המוצר, ויאללה, ויאללה פועל, הלכו על זה, ויצאנו לתקוף את זה. האם עשית תוכנית? מה אתה עושה אם זה לא ימכר טוב? כי אם זה לא ימכר טוב, אני מניח שכל אחד פה, אני בטח, הוצאנו מוצרים שפשוט נמכרו חרה. ואז מה קורה? הקשפלו של החברה, כנראה בנוי על זה, כנראה כאילו, משהו מזה זה צריך שלם, נכון? התחזית גם בנויה על זה. הצוות שמוכן לעבוד ולספק את הדבר הזה, בין אם לספק מוצר פיזי, בין אם לספק מוצר מבוסס מידע, בין אם לספק מוצר טכנולוגי, גם מוכן לדבר הזה ומישהו משלם את המשכורות האלה, נכון? נחש מה זה אתה, כן? יופי, איזה כיף. אז מה קורה אם זה לא נמכר טוב? מה שקורה זה לא נמכר טוב, הנה עכשיו יש זמן שבו אתם, אני, אתה, את, צריכים עכשיו להקדיש עוד הרבה יותר מאמצים כדי לדחוף את החר הזה, להבין למה זה לא נמכר טוב, והרבה מאוד פעמים, ככל שהמהלך מורכב יותר, יש יותר סיכוי שזה לא ימכר טוב. אני זוכר בתקופות, בטח שמעתם את הפרק עם אדם טל, שעשינו את ההשקות הגדולות האלה. שמעתם כאילו מאיתנו, אני ואדם כאילו נחשבים המוחות הכי מבריקים בקופי הדיגיטלי, בשיווק דיגיטלי, בכל הדבר הזה. אני בטוח שכל בעל חברה וכל יזם היה רוצה שני מוחות כאלה שעובדים ודוחפים אותו קדימה את המוצר שלו. וגם אנחנו פתחנו סליקות של קמפיינים, פתחנו את זמן המחירות, שדברים נקרו ממש גרוע. אבל כמו ששמעתם בפרק, תמיד שמחנו אחד השני שאנחנו נדע לצאת מזה, ותמיד יצאנו מזה, בסדר? אז לא משנה מי אתם, אתם תדקלו במצב שזה נמכר גרוע, ואז אתם מגיעים למצב שצריך לדחוף את זה. ולדחוף את זה, זה גומר אנרגטית, זה זמן שלא תכננתם להקדיש, זה תוכנית שיווקית שאתם צריכים לכתוב בזמן אמת, בלחץ, מחדש, כשזה לא נמכר טוב, איזה כיף, אה? וכל ההוצאות וכל ההתחייבות על הגב שלכם, איזה כיף, נכון, בעסקים, יאללה. מועדון המתרשים החדשים, כיף פה ביזנס, יש. איזה יופי. עוד תרחיש, מה קורה אם זה כן נמכר טוב, אבל אין לכם טיימליין של ניהול המוצר, של דיפול המוצר שהוא חזק מאוד. יאנו אמרתם, אני עכשיו עושה MVP, שמעתי לבולר, אני עכשיו מוציא משהו מהר, מוכר את זה, נמכר פצצה. ועכשיו, פאק, מקום 100 אנשים שהיו צריכים לקנות את זה, קנו 1,000. לא טוב בכלל, אין לי שום דרך לתת להם מענה. עכשיו זה נשמע בעיה שרוב האנשים רוצים שיהיו לה, שיהיו להם את הבעיה הזאת, ואני אכן תומך שיהיה לכם בעיה כזאת מול בעיה שרציתם 100 ונמכר אחד. עדיף, בסדר? אם יש לכם מאני ויש לכם כסף לפתור את הבעיה, אם יש לכם כסף ויש לכם כסף לפתור את הבעיה, נגיד הכל בעברית, אין לכם בעיה. אבל זה לא נכון. המשפט האמיתי אומר, אם יש לכם בעיה, יש לכם כסף למכור את הבעיה, והבאתם את האדם הנכון למכור את הבעיה, רק אז אין לכם בעיה. אוקיי, אז כן יש לכם בעיה כרגע, כן לכם את האדם הנכון, ומישהו צריך לטפל את החר הזה. זה מצב שיהיה לכם קשה מאוד מול הלקוחות. נשאר לכם המון המון תושייה ואנרגיה כדי לחפות על המחסור בתוכנית פעולה הברורה במוצר עצמו. מי צריך לעשות יותר? מי צריך להופיע יותר? מי צריך לתת יותר פגישות? מי צריך לתת יותר מהזמן שלו? אתם, איזה כיף, נכון, בביזנס. וואו, איזה כיף לנו. וככה הדבר הזה קורה, והדבר הזה גם משתק לכם ערוצי רווח אחרים, לא מביא המלצות, לא נמכר בקלות, אם זה מנוי גם הריטנשן יהיה חרא, ותהיה לכם צ'רן אכזרי, נטישה אכזרית, לא טוב בכלל. אז גם מצב, שימו לב, שגם תרחיש שבו קרה יותר ממה שרצינו, מצריך אותנו להיערך לתת תרחיש כזה. הלאה, מה קורה אם מכרנו משהו, ואיש הצוות עוזב או מפוטר, והמוצר הזה תלוי בו? עשיתם תוכניות, אוקיי, מה עושים עכשיו? צריך לגייס בזמן אמת והצלחה, אתם יודעים כמה קשה זה לגייס, נכון? שזה גם הטובים ביותר מתאדרים בסופו של יום, בלי שיזנו לכם את השכל, ב-33% גיוס מוצלחים. וזה אחרי שאתם עושים את המבחנים ואת כל מה שצריך, כל הפרקטיקות הכי טובות תעשו, 33% מהאנשים שתגייסו בסופו של דבר גם יישארו וגם יתבררו ככוכבים. יכול להיות שאנשים שנשארים לא מתבררים ככוכבים, אז יכול לעלות לכם במקרה הטוב ל-50% גיוס מוצלח, אם זה מה שאתם קוראים לו גיוס מוצלח, אבל 33% מלבד, ואתם מאמרים על אחר הזה בזמן אמת שהכנסתם לקוחות, אתם יודעים מה קורה שאתם עושים את זה באיזו אפליקציה טובה? דבר כזה שאתם מביאים איזה מישהו שאתם לא סומכים עליו, והוא עכשיו, שאי אפשר לסמוך עליו כוח חדש, והוא עכשיו להיות הריינמקר, זה שעכשיו האפליקציות לא יעבוד, זה שעכשיו יש 2 מיליון משתמשים, אני יודע מה, באנדרואיד, שתלויים בבן אדם הזה, בקוד של הבן אדם הזה שיחזיק ויהיה טוב, holy shit, that's a fucking big risk. והרבה פעמים הריסק הזה מתפוצץ לנו בפנים. הרבה פעמים האדם הזה שעוזב השאיר אחריו חור, שאין לנו שום יכולת למלא בזמן אמת, ואז כל המוצר עצמו גם מתפרק, חוות לקוח גרועה, מוניטין גרוע וכו'. מה קורה שאלה אחרת, אם אני תלוי בשיתוף פעולה עם מישהו אחר כדי להריץ את זה, אם עשיתי איזה JV, Joint Venture, והדבר הזה מתפרק תוך כדי המחירה, אחרי המלחמה, אחרי המחירה, אחרי 5 שנים שבניתם אימפריה, הדבר הזה עכשיו מתפרק, אם אתם מוכנים לתרחיש כזה, ומחרת כבר לאנשים ויש מוניטין וכל עסק בנו את זה, כמובן שלא, אנחנו לא חושבים לתת תרחישים, האלה. אנחנו לא חושבים עמוק מספיק על עסקים, אנחנו כולנו חולים בתסמונת פיטר. זאת האמת, אנחנו רואים מהלך אחד, אנחנו רואים תזוזה אחת על לוח השחמט, ואנחנו לא חושבים, היי, מה קורה אם היריב יגיב? כמו שתמיד רואי ועדן מלמדים אותי בשיעורי אמנות הלחימה שלי, שאנחנו עושים, אני מתרגל מכות, קומבינציה של אגרופים, בעיטות, אבקות, תפיסות, ג'ו-ג'יצו על הקרקע, לא משנה. ובשלב מסוים, בגלל שאתה רק מתרגל את התנועה, רק אתה עובד, בסדר? הם מחזיקים את הלפות האלה, או אתה בועד בשק, או משהו כזה, ואז פתאום אתה בועד בשק, בועד בשק, בועד בשק, פום! פתאום חוצה פצצה לפנים, אתה לא מבין בכלל מה קרה לך. ואז אתה רואה את הפרצוף של הילד מחייך, והוא אומר, תרים ידיים. מה אתה לא מרים ידיים? אתה בקרב. אז אנחנו ככה מתנהגים גם בעסקים, אנחנו מתכננים, אנחנו נבוא ונעשה את המהלך הזה, רק שיש עולם אמיתי פה, שבא לבחון אותנו, והוא יבחן אותנו, וככל שוב שהמהלך מורכב יותר, וגם מהלכים פשוטים, הם מהר מאוד מתבררים לפעמים כמהלכים מורכבים, בגלל הסיבות שמנינו מקודם, אז אנחנו נחטוף את הפצצה בפנים, ולא יקרה מה שרצינו, כי כולנו חולים בראש. הרי מי זה פיטר? בסדר? הבן אדם, שוב, אמרתי לכם, נתתי לכם כבר רמז התסמונת, בעצם ההתנהגות שלו. אמרנו שהבן אדם, עכשיו הלך לניו יורק, טס במיוחד מאירופה, קנה את הוויז'ן פרו, זה המשקפי מציאות המדומה של אפל, ב-$3,500, ככה את זה? $3,500, חזר וכבר פיתח להם 8 אפליקציות. לפני שהיה לי בלוטרון, הייתי אומר, הבן אדם גאון, יזם על. עכשיו שאני יודע מה זה לפתח אפליקציה, מה זה פרודקט מרקט פיט, אני אומר, הבן אדם טומטם. אין שום סיכוי שאחת מהאפליקציות האלה תתפוס, אפילו אחת. כי גם אם איכשהו היא תתפוס והוא פגע בדירוגים, הוא פגע באיזה חור בשוק וזה יתחיל להידרג לו גבוה, מהר מאוד הריוויו זה יזנו אותו. כי הוא לא בכלל יודע לבנות מוצר שהוא טוב. כי מהר מאוד, אוקיי, האפליקציה אומרת, לא יודע, אני אמפל לך את כל החפצים המסוכנים בחדר, נגיד. בסדר, ונגיד גם שיש לו את היכולת המוחית באמת לעשות דבר כזה. איך שהוא פיתח את זה, זה פשוט לא יעבוד. אז בן אדם אומר, מפיתי כל החפצים המסוכנים בחדר, דרכתי עכשיו הזכוכית, בסה, אוקיי, יופי, דם ברגל, האפליקציה לא עובדת, תביעה. הבן אדם לא מסוגל, בסדר? לחשוב על הדברים עד הסוף ולפתח אותם עד הסוף. הוא עושה עבודה שטחית ולכן הוא גם עובד מהר, זה מה שסרגי אמרנו כל מה, אבל לא רצינו להקשיב. למה? היינו מאוהבים, זה מה שראינו וזה מה שהכרנו, זה הרמה שהכרנו. עוד לקח מהפרק הזה גם, זה שאנשים סביבכם כרגע, זה הרמה שאתם מכירים. אז יכול להיות שבן אדם שתופסים ממנו כגאון עולם, כמו שאנחנו תפסנו מפיטר, והשווינו אותו לאנשי טכנולוגיה אחרים שהכרנו, ואמרנו בואנה הוא גאון עולם, הם מפגרים לגמרי, לא הבנו שיש level to this mother fucking game. לא הבנו שאם מקודם ראינו רמה 1 אצל המפגרים האחרים, פיטר אולי רמה 10, אבל מעל רמה 10 יש רמה 50 ויש גם יש רמה 100. שבטח כנראה גם עוד לא ראינו, ואולי גם, מי יודע, אולי גם לא נראה. הלוואי כן. אז זה ככה, תזכורת לעצמנו, לא לחשוב שטוח מדי, לא לחשוב תסמון את פיטר, לחשוב על התת תרחישים. אני יכול לתת לכם דוגמה, שכשהיינו עושים, אחרי, בתקופות, שהיינו עושים קמפיינים של ה-100K, שהיינו עושים את הגיוסים הגדולים באמת של ה-100K, שזה קמפיין שאתה מביא עליו בפרסום ממומן, 4,000-6,000 איש לקבוצות וואטסאפ, ומשם יש חימומים ואירועים פיזיים ווובינרים וסגירות באחד אל אחד ופאנלים של מכירות, מעגלי מכירה גם לפעמים מאוד ארוכים. בתקופה שבאמת כאילו הראש לי היה לפצח רק את זה, ושזה היה כאילו מה שאני עושה, בלי סטארט-אפ שהרס את החיים, איזה כיף. אז מה שהיינו עושים, היינו מכינים תוכנית עם כל השלבים של הפאנל, כל הצעדים, ומתחת לכל שלב היינו עושים סשן, מה הולך להשתבש פה? מה קורה אם המחירי לידים גבוהים פי 3 ממה שחשבנו? מה קורה אם כמו שחשבנו? מה קורה אם נמוכים ממה שחשבנו? ויש לכל דבר כזה תחיש פעולה. מה קורה עם, עם העמוד, עם הרעיון הגדול, כמו שדיברנו, לא ממיר טוב. מה, כאילו, כלומר, הביטוי של זה שהדף נחיתה לא ממיר. איזה רעיון גדול, איזה רעיונות גדולים חלופים אנחנו כבר הולכים להשתמש בהם בזמן אמת, ותמיד השתמשנו בהם אגב. תמיד ניסינו אותם, תמיד השתמשנו בהם, וכמעט תמיד אחד מהם עבד גם יותר טוב מהרעיון המקורי. עכשיו איתם בזמן אמת, פתרת תקציבים, אתה צריך להוציא עכשיו 200,000 שקל בחודש. בסדר? וכל יום מזיז את המחט, כי אתה בקמפיין ויש מועד לפתיחה של הדבר הזה, ואתה חייב לגייס ואתה חייב להצליח, ואתה רואה שאת רוצות חרה. אם בזמן אמת אתה צריך to come up with a new creative sheet, ובזמן שיש תפעול, ובזמן להשגיח על כל הפעם, בזמן לנהל כל הדבר הזה, ולעשות שיווק. Good fucking luck. בסדר? אז היינו מוכנים גם עם זה. אחרי זה, אוקיי, איך אנחנו יודעים שאין לנו איזה אזור מת בין האנשים נכנסו, נרשמו, יופי, לבין ההצעה של המחירה. אני צריך לדעת שהם חמים, אני צריך שיהיה לי איזה מד חום, אוקיי? לאינגייג'מנט של הקהל. איך אני יודע, איך אני מודד את זה בכלל, שהם בכלל תגובתיים, שאני פותר את המחירה לא לצרצרים, שאני יודע שהם איתי ועם כל הדרך. אז גם קבענו מדדים לזה. כמה אנשים אי פעם השתתפו בקבוצות וואטסאפ, כמה אנשים עונים, כמה אנשים עולה לוובינרים. כל זה נכנס לנוסחה אחת שכתבנו. יהיה לנו תוצאה טובה בנוסחה הזאת, אנחנו מגבירים ואיך בדיוק. יש לנו נוסחה שאנחנו צופים אחלה. יש לנו נוסחה גרועה, תוצאה גרועה בנוסחה הזאת, וזה מה שחשוב. מה אנחנו עושים ועל לנו שוב. אין ספר קמפיינים שהתוצאה בנוסחה הזאת בהתחלה הייתה מאוד מאוד גרועה. ראינו אינגייג'מנט נמוך, וזה אפשר לנו לדעת מראש המכירות הולכות ללכת חרה. אז הבנו, בואו נעלה אינגייג'מנט, מה נעשה? הנה, יש לנו אקשן פלן. למה? כי ישבנו חצי שעה על הנוסחה המחורבנת הזאת, על מצב שלא עובד, וקבענו מה הולך לקרות. כנה לגבי ההצעות, וובינרים, כנסים וזה, עובד, לא עובד, נרשמו, לא נרשמו וכדומה. כנה לגבי הפגישות מכירה, כנה לגבי הסגירות, כנה לגבי המימונים, כנה לגבי הכל, כמובן שגם התוכנית עצמה היה לה מערך כזה בשביל עצמו. מה אנחנו לומדים מהדבר הזה? דבר ראשון, אני חושב שאנחנו לומדים מידו שעסקים זה חרה. בסדר? יגידו לכם שזה פשוט, יגידו לכם שזה קל, יגידו לכם שזה כיף, יגידו לכם, לא, זה חרה. בסדר? למה זה חרה? כי זה מצריך מאיתנו לחשוב. עסקים זה לא מקום למי שלא חושב. לא מקום, אין מה לעשות. אתה צריך לחשוב, אתה צריך מוח חד. עכשיו, לחשוב זה לא שרוב היזמים לא אוהבים לחשוב, כי הם לא מגיעים למה שהם היו מגיעים אם הם לא היו חושבים, לא אומרים, פה יש הזדמנות, ככה אני תוקף אותה, זה מה שאני צריך לעשות, אלה הצדנים בדרך, בוא נצא ונגלה מה שאני לא יודע. בסדר, זה כן מצריך חשיבה, בטח שאתה יוצא לעסק חדש. הבעיה היא שאנחנו כל כך עמוסים ביום יום ועובדים על יותר מדי דברים, ככה שאין לנו זמן להקדיש למהלכים שבאמת מזזים את המחט, את הזמן הראוי להם. אנחנו גם מתכללים אותם, אנחנו לא מתעדפים אותם, אנחנו מתכללים אותם כעוד מהלך בדרך, למרות שהם יכולים לשנות לנו את כל העסק, בסדר? כי השקה כזאת אחת טובה של 100K, והיו הרבה מאוד השקות טובות של ה-100K, עושה מיליונים ברווח. לכל אחד מהמעורבים, מהיזמים כאילו. מיליונים ברווח, זה מזיז את המחט. אז מה, אני אתייחס לזה כמו השקה של איזה, לא יודע, קורס? ברור שלא, אני רוצה להתייחס למקצוע, היינו יושבים, אני אומר לכם, פותחים מסך גדול, עוברים על המסמך הכנה להשקה שבכלל לא דיברתי עליו, שהוא היה שבוע של עבודה של 8 שעות ביום, כאילו. רק הכנה, בלי קשר לשלב שציינתי פה, בסדר? כדי להכין לכל הכלי נשק, לדבר עם אנשים וכו'. והפלא ופלא, הדבר הזה בכל פעם מצליח. פעם אחת הצליח יותר, פעם אחת הצליח פחות, אבל לעולם לא הפסדנו כסף, לעולם לא. לא עשינו מיליונים, תמיד הדבר הזה עבד כי פונקציה של ההשקה. היום מנו מריץ מהלך דומה, ואתם יכולים לראות, גם מאוד מתוכנן, עובד יפה מאוד. ככה עושים את הדבר הזה. אז תבינו איזה מהלכים באמת הולכים לשנות לכם את החיים, הולכים לשנות לכם את העסק, באחראים לכמות עצומה של value ללקוחות שלכם, עבורכם, לעסקים שלכם, ופשוט תסגרו זמן, תקדישו להם את כל הזמן שזה דורש, תעבדו על כל התרחישים שאתם יכולים לשער. עכשיו, התרחישים שיותר מעניין לעבוד עליהם זה התרחישים שדברים לא עובדים בהם. בסדר, אם זה עובד טוב, יאללה, בסדר, אני מרשה לכם לקסטח את זה. אבל כשזה לא עובד, זה מה שאתם צריכים להתכונן, איזה שלב בפאנל זה לא עבד, מי לא עבד, מה אתם עושים, מחליפים אותו, לא יודע מה. תעבדו על הדברים האלה, תשבו לתכנן, ו... אתם תתחילו להוציא קוד פצצה, אתם תתחילו להוציא השקות פצצה, אתם תתחילו להוציא מוצרים פצצה, והדבר הזה ישתלם לכם בענק. אז חברות וחברים, תסמונת פייטרו, לא אצלי בבית. יאללה ביי.
איך היה? אני מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם, לעשות כסף, לצאת ולעשות את זה בגדול. עכשיו, כחלק מהקהילה שלנו, יש בשבילכם הזדמנות חד פעמית, באמת, נשבע לכם. יש לכם הזדמנות לשים יד על ההדרכה האקסקלוסיבית שעשיתי למועדון הפרימיום של הבוגרים שלנו. הדרכה מלאה שנקראת רווחיות מפלצתית בביזנס. זה שם לא כזה טוב, אני יודע, אבל התוכן, וואי, 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 אלוהים ישמור. איך הם מקבלים את זה? בחינם? כן, כן, נשבע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה 5 כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי עוזרת האישית לקוברליסט את idanwaller.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצתית בביזנס, 10 שיטות להגדלה מהירה מואצת אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג 5 כוכבים, לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה. I love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה, ביי.